שלום לכולם ושבוע טוב. אנחנו אמנם באיחור, לא הספקתי שבוע שעבר לשלוח לפני שבת קודש את תורת רבנו שלמה הכהן מרדומסק בספרו תפארת שלמה על פרשת השבוע. אז למרות שזה כבר אנחנו ביום ראשון של לקראת הפרשה הבאה, בכל זאת אני מה שנקרא בעל חוב, אז נסגור את החוב ונלמד רעיון קצר עמוק וחשוב מאוד בעבודת השם מתורתו של רבנו התפארת שלמה מרדומסק, זכותו מגינה עלינו. אז כאמור, אנחנו בהשלמת חוב של פרשת בשלח. פרשת בשלח זה פרשה, אחת הפרשות הכי ארוכות בתפארת שלמה. יש אריכות דברים בגלל מה שנקרא עומק וחשיבות הנושאים, מקריאת ים סוף ועד שירת הים ועד הניסיון במראה והמן, שזה כל סוד הפרנסה והאמונה, ועד מלחמת עמלק. וזה באמת אריכות דברים מאוד 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 ארוכה, שלא מתחשבת כל כך בעומס המילואים או המשימות הביתיות וכולי, אבל בכל זאת ניקח נקודה אחת, ובעזרת השם בהמשך השבוע מקווה שנשלים גם את הדברים לפרשת יתרו בעלינו לטובה. אז על הפסוק וישובו ויחנו לפני פי החירות, הרי פה בעצם בני ישראל רואים שמצרים רודפים אחריהם, ואז הקדוש ברוך אומר להם לחזור טיפה אחורה, לשוב ולחנות לפני פי החירות. פירש רש"י, להגיד שבחם של ישראל, שלכאורה היו צריכים לבוא בטענות, מה פתאום עכשיו לחזור אחורה, זה לא, זה נגד השכל. אלא אמרו בני ישראל, אין לנו אלא דברי בן עמרם. עד כאן ציטוט מרש"י. שואל לתפארת שלמה, לכאורה, למה לא אמרו, אין לנו אלא דברי משה? מה זה הביטוי הלא סטנדרטי הזה, הלא שגרתי, בן עמרם? או תגיד רבנו או משה, מה זה בן עמרם? מה זה שהזכירו בשם אביו בן עמרם? אמנם כתיב, בהמשך הפרק, ויאמינו באדוני ומשה עבדו. וכן אמרו זיכרונם לברכה במדרש, כדאי הם וזכות אבותיהם, והאמונה שהאמינו בי ויצאו לקרוא להם הים. דיני ידוע במחילתא, שבזכות האמונה נגלו ממצרים, ובפרט בים הוצרכו להתחזק יותר באמונה גדולה עד מאוד. והנה ב-40 אומר התפארת שלמה, על פי המשנה באבות פרק ו', והנה ב-48 ממחת דברים שהתורה נקנית בהם נאמר, באמונת חכמים, שאחד ממחת קנייני התורה זה שצריך אמונת חכמים כדי לזכות לתורה. לשורש אמונת חכמים להאמין בדבריהם של צדיקי הדור, אשר רוח השם נוססה בה, וכל העניין שיאמרו ויעצו אף בדבר הרשות, ואף שהוא נגד השכל הפשוט, ואף כי יאמר שאינו מפי השם כמו נביא, רק שכל ישר של הצדיק, אבל זה לא נבואה, כי בזה חכם עדיף מנביא. כי הנביא אשר ידבר דבר בשם השם, כה אמר השם, אינו שייך האמונה בו, זולת בדבר השם אשר דיבר, כי זה, הנביא הוא רק השופר, הוא רק הרמקול, המיקרופון שדרכו השם מדבר. ויאמינו בכל השם על ידי נביאו. אבל, הוא אומר, אמונת חכמים זה לא שייך לנבואה, כי נבואה זה לא אמונה בחכמים, זה אמונה בשם, שדרך הנביא, למה נקרא שמו נביא? שהוא מביא את דבר השם, בורא ניב שפתיים, הוא מנבא, הוא מביא את דבר השם למציאות, לעם ישראל. אבל, אז למדנו פה לפי התפארת שלמה, שאמונת חכמים זה לא נבואה, נבואה זה אמונה בשם, אבל אמונת חכמים, אומר התפארת שלמה, אבל אמונת חכמים הוא האמונה בדברי החכם עצמו, אף שהוא נגד השכל ולא מפי השם. אף על פי כן נהנים ממנו עצה ותושייה, וכאשר יגזור עומר כן יקום בכל דבריו, גם בדברי עולם הזה ועצות אנשים בעולם הזה במשא ומתן וכיוצא. ובדרך הזה יהיה הגאולה במהרה בימינו כמי צאתך מארץ מצרים. ומי שאינו מאמין בכל זה, הנה הוא מעכב הגאולה וגורם גלות וכולי. דברים מאוד חריפים של התפארת שלמה. אז לפני שנסביר פה מה המעלה הגדולה באמונת חכמים, אומר התפארת שלמה שזה שלב הכרחי ביציאה מגלות מצרים ולהגיע לגאולה, זה לא רק להאמין בשם אלא גם במשה עבדו, גם באמונת חכמים, שזה אמונה שונה מאמונה בנביאים. על כן, כאשר הוצריכו בני ישראל לעבור וכולי, לזכות לגאולה על ידי דרכי האמונה, נתן השם מתברך להם על ידי משה הניסיון שלא על דרך השכל הישר. ויצווה משה רבנו עליו השלום וישובו ויחנו, אשר לכאורה נראה דבר זה זר בעיניהם, כאילו נגד השכל. כי איך נתקרב אל רודפנו? אף על פי כן, ישראל, נתחזקו ישראל באמונתם ואמרו, אין לנו אלא דברי בן עמרם. עכשיו הוא עונה פה על השאלה, מה זה בן עמרם ולא משה? רצה לומר דברי בן עמרם, אף על פי שאינו משה רבן של כל הנביאים. ואף אם יאמר דבר זה מליבו, ולא על פי נבואה, בכל זאת נשמע לו. וזהו ויאמינו בשם ובמשה עבדו. בשתי האמונות האלו עברו וזכו לקריאת ים סוף, לנס הגדול הזה השייך לקבלת התורה, וגם שם נאמר וגם בך יאמינו לעולם. וזה דרך קניות התורה באמונת חכמים כנ"ל. זה נקודה מאוד חשובה שאפשר להעריך בה רבות, כי אמונה בשם, לכאורה בסדר, צריך להאמין בשם, אבל באמונת חכמים, אני כמובן לא מדבר פה על כל מיני אנשים שמכונים כביכול חכמים ומשרלטנים ומנצלים את התמימות של האנשים. אבל אמונת חכמים זה אמונה מאוד מיוחדת. זה תכונה של היכולת לתת אמון, של לבטל את השכל שלי ולהתבטל למישהו שכל מה שמעניין אותו זה רק הקדוש ברוך הוא, אף על פי שמה שאומר זה לא דווקא הקדוש ברוך הוא. אבל אתה יודע שהוא סטרילי, שהוא בנקיות, שהוא ענייני, שהוא לא עושה לגרמי ולאינטרס שלו, אלא כל מה שמעניין אותו זה כבוד השם יתברך. וזה נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה ומאוד מאוד קשה ליישום. זה לא דבר פשוט, סיפור מאוד חביב עליי, שנדגים אותו, שאנשים רואים אותו ולא מפרשים אותו, נכון? מעשה שהיה, כך באמת היה, גם הדברים מצולמים, שאנחנו יודעים שאצל הרבי מלובביץ', זכותו מגינה עלינו, האדמו"ר השביעי, נשיא דורנו, שהיו לו כל מיני מעמדים, המפורסם יותר זה החלוקת דולרים, כל יום ראשון, מתשנ"ב ועד תשמ"ב עד נ"ב, מ-82 עד 92, הוא היה כל יום ראשון, עומד שעות ומחלק דולרים לצדקה, וככה אנשים הספיקו לך להגניב שאלה ולקבל תשובה, הראו שם מופתים על ימין ושמאל. מעמד אחר שהיה, זה היה חלוקת עוגת דבש, לקח, בין ראש השנה ליום כיפור, זה מנהג חסידי עתיק, שאם מישהו נגזר עליו בראש השנה שהוא יזדקק למתנת בשר ודם, אז הנה הוא קיבל עוגה מהרבי, סימן וי. והמעמד הנוסף שהיה, שהיה קצת פרוד יותר, פחות מוכר, אבל גם הוא מתועד, זה במוצאי שבתות, שהרבי היה מחלק כוס יין לברכה. כלומר, כוס משקי, כוס יין, אחרי ההבדלה, והיו ככה מוזגים, אומרים לחיים לחיים עם הרבי. ככה גם הרבה אורחים היו מגיעים, אחד הסרטונים רואים, שם מגיע, עומד תור ארוך, ועומד שם איזשהו חוסיד, שהוא לא חבדני, כלומר, יש לו לבוש, הוא לא של חבד, יש לו פאות ארוכות, הרי בחבד למשל אין פאות. והוא מגיע, והרב גרונר המזכיר, מביא לו כזה כוסית קטנה של יין של ברכה, כוס של ברכה, שעושה לחיים עם הרבי, והחוסיד הזה עושה כטעות של מתחילים, עכשיו, למרות שזה יחסיד מבוגר, כזה בין 70-80, יהודי ישיש, בא בימים, והוא עושה לחיים לחיים עם הרבי ביד שמאל. עכשיו, כל חסיד מתחיל יודע שיד שמאל, סיטרא דשמאל, זה מסמל את הגבורות, את הדין, ויד ימין זה חסדים ורחמים, ולכן בדרך כלל שעושים לחיים, עושים ביד ימין, כמו שלוחצים יד, ביד ימין, לא ביד שמאל. וכל החסידים כשאתה נבהלו, מה, אתה בא לרבי ביד שמאל? והרבי אמר לו, אגיד תבוא, שבוע טוב, יהודי, רק אצלנו בחבד נהוג שעושים לחיים ביד ימין. אז בוא נעשה שוב פעם. ואז ככה החסיד מאוד נבוך, הוא משפיל את מבטו, ואחרי כמה רגעים הוא שוב פעם לוקח את הגביע, את הכוס של ברכה ביד, הוא עושה לחיים לחיים, כאילו לא קרה כלום. הפעם הרבי ממש לא חייך, ואומר לו בתקיפות שהוא מצביע עליו, אמרתי יד ימין בבקשה. והפעם קצת החסיד עוד יותר נבוך, לא יודע מה לעשות, ואחרי כמה רגעים הוא מושיט יד רועדת, יד ימין, הוא עושה לחיים, לחיים, ממש ככה צריך להחזיק את אותו חסיד שהוא לא יתעלף, וכולם מבסוטים. מה הסיפור? אותו חסיד קיבל סטרוק, קיבל שבץ 10 שנים קודם לכן, ומאז אותו שבץ, היד הימנית, החזקה שלו, לא בתפקוד, זה קורה הרבה, המרכז במוח נפגע, וזה יורד לאיברים. וכבר 10 שנים שהמוח לא משדר פקודות להזיז את היד, כי היא כבר לא בתפקוד. ופתאום הרבי אומר לו, מה, החסיד הזה בן 80, לא יודע שעושים לחיים ביד ימין, הוא יודע, אבל כבר אין לו יד ימין בעצם, כבר הרבה שנים. אז מה אפשר להגיד, מה המויפת? המויפת, יגידו לך, מה אני כמו, הרבי, איזה תותח, איזה יכול להיות מעל הטבע, איזה רוח הקודש, זה לא המויפת. הרי הרבי, אין לי ספק שהוא לא ידע שאותו חסיד הוא עם שבץ, החסיד לא אמר לו. והחסיד היה יכול להגיד לו, תקשיב, כבוד הרבי מתנצל, פשוט הרופא אמר, היה CVA, יש סטרוק, ולכן אי אפשר, זה לא עובד. סליחה, לא ידעתי, בוא נעשה ביד שמאל. אבל החסיד הזה התבטל. הרבי אמר ביד ימין? הרבי הוא משה רבנו של הדור? אז גם אם זה לרוח הקודש, הוא אמר, אז קדימה, נתבטל. ומכוח הביטול הזה, הוא זכה לזה שיד ימין חזרה לעבוד אצלו. שזה הנקודה. אם אתה יכול להתרוקן ולהתבטל לאדם הגדול שהוא שליח השם, שגם הוא מדבר מדעתו, אז הוא אמר ויהי. ודעתו קובעת בדברים האלה. לכן אמרו, אומר פה תפארת שלמה, אמרו בני ישראל, אין לנו אלא דברי בן אמרם. אפילו שזה לא משה רבנו, מה שנקרא, אביהם של כל הנביאים, רבם של כל הנביאים, שנבואה זה דבר השם, אפילו שזה רק משה מעצמו אמר את זה, אנחנו נשוב ונחנה לפני פי החירות. כי אחד הדרכים שבהם נקנה את הממחלת קנייני תורה, אנחנו בדרך עכשיו להר סיני לקבל את התורה, שזה בעצם הפלומבה, החותמת הסופית שיצאה לנו ממצרים, בצאתכם ממצרים תעבדון, תעבדונון, תספרו 50, את האלוקים על ההר הזה, שזה התכלית של יציאת מצרים, ועד שאין אמונת חכמים כמו שצריך, אנחנו לא יכולים לקבל את התורה. לא אמונת נביאים, אמונת חכמים. ולכן אין לנו אלא דברי בן אמרם, אף על פי שהוא לא משה. הדבר הזה הוא נקודה מאוד מאוד חשובה. אנחנו אומרים את זה הרי בתפילה, הרי הנושא של אמונת חכמים בדור שלנו הוא לא פשוט. אצל אבותינו, הסבים, הסבתות, וזה לא משנה אם אתה מגיע מעדה אמריקאית, חסידית, או יוצא עדות המזרח, שאתה אפילו עוד יותר טבוע, גם לא רק בדורות של הסבים והסבתות, גם בדור היום, ברוך השם, זה נקודה של היכולת לתת אמון. יש ניסוי שהוא מאוד יחסית, רבים מספר אותו, שאני למדתי לתואר בחינוך, אז תעודת הוראה, וגם קורסים בפסיכולוגיה, וזה ניסוי חברתי מעניין, שהגיעו לאיזשהו בית ספר בארצות הברית, לא יודע, כיתה א', ב', משהו כזה, מורה שהם לא מכירים, לא הכירו אותו, ואמר, תקשיבו, אני המורה המחליף, הוא שם לכל אחד, לכל ילד על השולחן, מרשמלו. ואז הוא אמר להם, תראו, אני יוצא מהכיתה, מי שלא ייגע במרשמלו עכשיו למשך 45 דקות עד ההפסקה, אז אני אתן לו שני מרשמלו. ומי שיוכל, אז יהיה לו רק מרשמלו אחד, הכל בסדר. חלק אכלו, חלק חיכו. ואחרי זה עקבו אחרי אותם אנשים, אחרי כעבור הרבה שנים, לראות מה ההבדל בין האנשים שאכלו ישר את המרשמלו לאנשים שחיכו. וראו שכל האנשים שאכלו את המרשמלו מיד, זה אנשים שמאוד מאוד מוצלחים, עורכי דין מוצלחים, רופאים מאוד מבטיחים, אנשי אקדמיה או בצבא בדרגות גבוהות, כאילו ממש עשו חי, נקרא לזה ככה. ואילו האנשים שחיכו למרשמלו השני כעבור שעה, להפסקה, אז הם לא היו כל כך מוצלחים בעבודה שלהם או במעמד החברתי, בדרגות וכאלה, אבל מבחינה חברתית, היה להם חוג חברים הרבה יותר גדול, היה להם נישואים מאושרים יותר, שלמות המשפחה, ודווקא האנשים הראשונים היה להם פחות חוג חברתי מפותח וחיי חברה, או בית ואישה וילדים בצורה טובה של שלום בית. מה ההבדל בשני הילדים, בשני הקבוצות הילדים השונות? הקבוצה הראשונה זה אנשים מאוד הישגים, נותנים לך תיקח, תנצל את ההזדמנות. הם לא מכירים את הבן אדם שהגיע למכיתה, הם לא, מעולם לא ראו אותו, אז למה שיאמינו לו שהוא ייתן להם אחרי זה שני משמעות? אולי ייקח להם את המשמעות, עכשיו הוא נותן, בוא ניקח, מש בטוח. האנשים השניים ראו בן אדם, ונתנו בו אמון, אמרו, הוא לא שקרן, אנחנו לא מכירים אותו, למה שנחשוד בו? והם נתנו בו אמון וקיבלו את המרשמלו השני כעבור 45 דקות בהפסקה. אנשים שיודעים לתת אמון, זה אנשים שיודעים להתחתן, לבנות תא משפחתי בריא, זה אנשים שיש להם חוג חברתי מפותח, כי בעצם, מה זה חברות? היסוד, הבסיס לחברות זה לתת אמון אחד בשני, כשהוא צריך אותי אני בשבילו, ואני סמוך ובטוח שהוא צריך אותי אני אהיה בשבילו. הכל בסדר. כלומר, אמונת חכמים זה לא רק רכיב דתי. אמונת חכמים זה מה שבונה משפחה. אמונת חכמים זה מה שבונה חברה. ביכולת שלנו לתת אמון אחד בשני, שבזה הוא חכם ממני, אז אני מקשיב לו. ולכן פה, בני ישראל, אף על פי שפה ספציפית השם אמר למשה רבנו שישו אנחנו לפני פי אחרות, אבל בני ישראל הבינו. הם הבינו שהיציאה מעבדות לחירות, הרי עבד לא מאמין לאף אחד. הוא נלחם על הקיום שלו, על השארית, על הרבע פיתה שהוא מקבל, הוא נלחם על זה, נלחם על זה, על ההפסקות, על השינה, כי כולם מרביצים לו, כולם מרמים אותו, כי הוא עבד. פתאום אתה יוצא לחופשי, ואנשים שהיו עבדים, הם לא יודעים לתת אמון אחד בשני, כי הם הורגלו להשיג כל דבר בעצמם. ולכן עכשיו הם אומרים לנו, אין לנו אלא דברי בן אמרם, אפילו שאתה לא משה רבן שלנו, אם אתה רק בן אמרם, אנחנו הולכים אותך ומקשיבים לך ואיתך, כי צריך אמונת חכמים כדי להגיע למקום הגבוה יותר של התורה, של אחד ממחת קנייני התורה, ולכן אנחנו אומרים בתפילה כל יום, ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. אומר המגיד ממזריץ', דברנו על זה לפני שנתיים, בסדרת השיעורים של הקדושת לוי, הוא מביא את זה הרבה בדברים שלו, סנגורן של ישראל, הבן לוי יצחק בן שר עשה שם מברדיצ'ב, זכותו מגנה עלינו. אלוקינו והאלוקים שלנו, זה מה שאני ישבתי בישיבה ולמדתי סדר בוקר גמרא בעיון וסדר צהריים בקיאות וסדר ערב אמונה ויגעתי והשקעתי וכולי, אלוקינו זה אלוקים שאני קניתי בכוח ההשגה שלי, אבל זה לא מספיק, יש גם את אלוקי אבותינו, האלוקים של האבא שלי ושל האמא שלי ושל הזיידה והבא והסבא והסבתא שמהם קיבלתי, לא בשכל, כי אבא עושה, ולמה אבא עושה? כי ככה סבתא עושה וככה סבא עושה, וכן הנבואה דרך בתמימות להמשיך את שרשרת הדורות. עכשיו מישהו אומר רק מה שאני משיג, רק מה שאני מבין אני לומד, מה שלמדת אני עושה, זה מאוד מצומצם. מצד שני מי שעושה אומר רק מה שסבא וסבתא עשו ולא מה שאני לומד, זה גם מוגבל. לכן צריך אלוקינו, ההשגה שלי, אבל מצד שני אלוקי אבותינו, החיבור של הדורות, כי זה אמונת חכמים, אלוקי אבותינו, ללכת בתמימות, לא להיות טמבל, אבל ללכת בתמימות בשילוב בין אלוקינו לאלוקי אבותינו. אסיים בסיפור מאוד 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 חשוב בעיניי, אגב שהזכרנו את רבי יצחק מברדיצ'ב, סנגורן של ישראל, שפעם אחת היה יהודי, חסיד ברדיצ'ב, שהיה לו בית מרזח, לא קריאצ'מה כזה, שכמובן לא היה סוחר מהפריץ, לצערנו כדרכם של בעלי הבתי מרזח, הוא לא הרוויח ונקלע לחוב אדיר של כמה מאות רובלים, ובסוף לא היה לו ברירה. הפריץ אמר לו שאם הוא לא יביא את הכסף, אז הוא, מה שנקרא, ידפוק את המשפחה שלו, ואותו חסיד בעצם יצא מהכפר, מהאזור, והלך להזכיר את עצמו כמלמד פרטי לבתים של עשירים, כדי שהוא יוכל, בצר לו, הוא עזב את המשפחה שלו, כדי להרוויח כסף ולסגור את החוב. במשך 12 שנים הוא היה מחוץ לבית ועבד קשה ופרנס, עד שהוא הצליח לחסוך סכום אסטרונומי דאז של 900 רובל, שיאפשר לו גם להחזיר את החוב לפריץ וגם להתחיל מחדש את העסק ולמשפחה שלו וכו'. ובדרכו חזרה הוא עבר דרך ברדיצ'ב, הוא שמח שסוף סוף הוא זוכר לפגוש את מורו ורבו הקדוש, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, זכותו מגנה עלינו בקדושת לוי. וככה הוא סיפר את כל הסיפור, שהוא 12 שנים היה בבית, ושהוא רוויח כסף, עכשיו הוא הולך הביתה, ואז הרבי אמר לו, אפשר לתת לך עצה? אמר לו, בטח, בטח, מה השאלה? אז הוא אומר לו, לא, זה לא סתם עצה, זה אתה צריך לשלם עליה. הוא אומר, ודאי, מה שהרב יגיד, הוא חושב שהוא ייקח 10 רובל, 5 רובל, הוא אמר לו, העצה הזו עולה 300 רובל, שליש מכל הסכום שלו. טוב, הרבי אמר, זה לא פשוט, אבל בלב כבד הוא הוציא מהצרור שלו 300 רובל, שליש מכל החסכונות, ושם על השולחן. ואז הרבי אמר לו, שלא יודעים לאן ללכת, תמיד צריך לפנות ימינה, שנאמר, כל פניותיך לא יהיו אלא לימין. החסיד מבולבל, אני לא ביקשתי עצה, הרבי הציע לי עצה, ומה זה העצה? לפנות ימינה? ועוד 300 רובל? טוב, הוא בא לצאת מהחדר מאוד מאוד נבוך, לא פשוט לא, ואז הרב אמר לו, רגע, רגע, רב ייד, יש לי עוד עצה לתת לך. מה? הוא אומר, כן, נותנת לך עוד עצה. החסיד אומר, טוב, ואז הרב אומר לו, אבל זה יעלה לך גם 300 רובל, וזה כבר אומר שכבר 600 רובל הולכים לרב ולא אליו, והוא התלבט, אמר, טוב, הרב אמר, ואז העצה השנייה הייתה, הוא שם 300 רובל נוספים על השולחן, והרב אמר לו, גבר זקן ואישה צעירה, זו חצי מיטה. טוב, הוא לא הבין, גבר זקן, אישה צעירה, למה זה חצי מיטה? מי הולך למות פה? מה? טוב, ואז הוא בא לצאת, והרבי אמר לו, רגע, רגע, יש לי עכשיו עצה אחרונה לתת לך. הוא כבר לא היה אכפת לו, כבר הפסיד 600 רובל, אמר, כמה זה יעלה לי? 300 רובל, שם את כל הכסף שלו, 900 רובל, ואז הרבי אמר לו בעיניים רציניות, בחיים שלך, אל תאמין לשמועות. אל תאמין לשמועות, תבדוק כל דבר בעצמך. וככה החסיד יצא ממפח נפש, הוא קיבל 3 עצות לפנות ימינה, גבר זקן ואישה צעירה וחצי מיטה, ולא להאמין לשמועות, וזה 900 רובל, איך הוא יחזור עכשיו הביתה לאשתו, בלי כסף, בלי זה, ממש לא ידע את נפשו מרוב צער, היה מאוד מאוד מוכזב, הוא יצא מברדיצ'ב, הגיע לאיזשהו צומת, ופתאום אנשים רודפים אחריו וצועקים, תעצור, תעצור, יש שם משטרה, וזה, ו... התברר שבעיירה ליד ברדיצ'ב איזשהו גנבים, שודדים, גנבו בנק, סכום כסף אסטרונומי, ואמרו לו, ראית את הגנבים? לאן הם הלכו? ימינה או שמאלה? ימינה או שמאלה? לאן הם הלכו? ופתאום הוא נזכר בעצה של הרבי, שלא יודעים לאן לפנות, כל פניותיך לא יהיו אלא לימין. ימינה, ימינה, הם פנו ימינה, כן, לכו ימינה. באמת, המשטרה ומנהל הבנק הלכו ימינה, ואחרי כמה זמן הוא רואה שהם חוזרים, הם תפסו את הגנבים, השודדים עם כל הסכום, ואמרו לו, יהודי, בזכות העצה שלך תפסנו אותם, תודה רבה על האזרחות הטובה, ואז מנהל הבנק אומר לו, נותן לך מתנה, לפנים משורת הדין, נתן לו מעטפה, הוא פותח את המעטפה, וכמה רואה בפנים? 600 רובלים, הוא שמח, אופה, העצה של הרבי, הרווחתי 600 רובל בחזרה, ברוך השם. טוב, הוא ממשיך ללכת, מגיע בערב לאיזשהו אכסניה, הוא שואל פה בעיירה, איפה יש פה איזשהו אכסניה, איזשהו בית מלון קטן, הוא מגיע לאיזשהו אכסניה, הוא רואה שם בפנים כזה איש זקן, פותח לו, בטח, בבקשה, אדוני, בטח, יש לנו פה חדר, ואז פתאום מגיעה ככה אישה צעירה יפהפייה, אומרת לו, סליחה, בעלי התבלבל, הוא קצת מבוגר, הכל מלא כבר, אין מקום, וטורקת את הדלת. ופתאום הוא שומע את הרבי באוזן, שאומר לו, גבר זקן ואישה צעירה זו חצי מיטה, מה קורה פה? הוא אומר, טוב, יש פה משהו מסוכן, מזימה, אני אתחבא בחוץ ליד השיחים, ואז בחצי הלילה הוא רואה פתאום שני אנשים צעירים, אחד עם סכין ואחד עם אקדח, אז עכשיו מתחיל ליצור גנבים, שודדים, רוצחים, באים שוטרים, תופסים את הרוצחים, מה התברר? שהאישה הצעירה זממה באותו לילה לרצוח את בעלה הזקן כדי לרשת את כל הכסף ואת כל הזהב והמלון וכו'. כמובן שבעל האכסניה הזקן שמח מאוד שהיהודי הציל אותו, ובתמורה הוא נתן לו 300 רובלים. טוב, האיש שמח, רווח לו, היה משתלם להקשיב לרבה, הרוויח כבר 900 רובל בחזרה, עכשיו אפשר לחזור לכפר, לעיירה שלו בנחת. הוא הולך עוד כמה ימים ושבועות, ומגיע לכפר שלו, הוא נכנס לשטיבלך, להתפלל מנחה מייריב, אף אחד לא מזהה אותו, והוא שואל, תגידו, אתם זוכרים את הבעל הבית מרזח, כן, רב פלוני הרב ייד הזה, מה שלום אשתו וזה, והילדים אומרים לו, אל תשאל, אל תשאל, מה קרה, מה קרה? לא, לא, היא כבר לא איתן, היא לא... מה, היא מתה? לא, היא בחיים, אבל עזוב, עזוב, היא מסתובבת עם גויים, בואו נשאיר את זה ככה, לא רצו לפרט, אבל הוא הבין, והלב שלו נפל בקרבו. הוא מתקרב לכיוון הבית שלו, הוא אומר, אני אחכה בחוץ, ואז הוא רואה שבחצי הלילה פתאום מגיע איזשהו סוס מפואר, ואיזשהו אציל, נסיך כזה, פולני, יורד מהסוס, מסתכל ימין ושמאלה, שתי דפיקות בדלת, וישר נכנס בזריזות, והוא יוצא ככה, לפני אור ראשון, הוא יוצא מהבית. הוא ממש ככה מבואף, בבוקר הוא דופק בדלת, ואשתו, מה בעלי, בא לחבק אותו, והוא אומר לו, אל תגיד לי. מה? אני שמעתי מה ספרים עלייך. אמר לו, ואתה מאמין לשמועות? אז פתאום הוא נזכר במה שהרבי אמר לו, אל תאמין לשמועות. אבל הוא אומר לו, אבל אשתי אני ראיתי, אני הייתי פה בלילה בחוץ, אני ראיתי בעיניים שהגבר הזר נכנס, ייחוד כל הלילה. אז היא מתחילה לבכות, היא אומרת לו, בעלי, אל תאמין לשמועות. אל תאמין לשמועות. אתה לא היית פה 12 שנים, לא היה כסף לשלם. הפריץ לקח את הבן שלנו היחיד, לקח אותו אליו, וגידל אותו כמו ילד. אבל כל לילה הבן הצדיק שלנו מגיע בלי שאף אחד רואה, ושהוא מגיע בלילה, נותנת לו ארוחת ערב של אוכל כשר. ואני מלמד אותו קצת חומש, וקצת הלכות, ומה שאני זוכרת שלימדת אותי בשולחן שבת, אני מלמד אותו כדי שישמור על יהדותו. אז תרוץ עכשיו לפריץ ושלם את החוב ונרוויח את הבן שלנו בחזרה. וזה הסיפור פה, כי מה הנקודה של מויפת של הקדושת לוי, שהוא יודע מה יהיה פנייה לימין, וגבר זקן ואישה צעירה, ולא להאמין לשמועות, אלא הנס הגדול פה שוב פעם של אותו חסיד שנתן אמון ברבה, שנתן אמון בעצות שלו, ומי שיודע, מי שיש לו אמונת חכמים, אז הוא באמת יכול לזכות לגאולה, לקבל את התורה, כי הוא יכול לתת אמון בזולת, אז יש פה עוד מה להרחיב, אבל זה ככה נקודה קטנה מהתפארת שמוע לפרשתנו, אז שוב פעם סליחה ומחילה על האיחור, במשלוח הצדה לדרך השבועית, ובעזרת השם, בהמשך השבוע, שגם השבוע יש עומס מילואים, אבל בעזרת השם אני מקווה שנמצא את הזמן, ללמוד איתכם ביחד מהתפארת שמוע לפרשת יתרו, שנזכה ושנחיה כפשוטו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.